אומרים לענייננו שלוש שלמות הן יסודות הנישואים על פי תורת ישראל. אנחנו בעמוד 24 כבר, אחרי שהתפכחנו מן האשליה, אותה תיארנו עד עכשיו בצבעים די קודרים, הייתי אומר. כעת אנחנו, זה הזמן לברר מהי המציאות של הזוגיות באמת, לא מהי האשליה, אלא מהי המציאות על פי חוקי התורה, על פי האמת של התורה. מהי המציאות של הזוגיות? אז התחלנו בזה פעם שעברה, רק נחזור על המשפט הפותח, שהוא בהחלט משפט מחץ. לאמיתו של דבר, אתם רואים בעמוד 24, מתחת לכותרת, מהי המציאות. לאמיתו של דבר, לאמיתו הכוונה היא האמת של הזוגיות. לאמיתו של דבר, להבדיל מדמיון ואשליה. לאמיתו של דבר, הבעיה היחידה המוצאת את פתרונה על ידי הנישואין היא בעיית הרווקות. דבר אחד נשתנה כאן באופן אוטומטי, דיני, משפטי, חוקתי, הלכתי, תורני. עכשיו אתה נשוי כדת משה וישראל. זהו. זה הבעיה היחידה שנפטרה. במילים אחרות, זה לא נכון שזה הבעיה היחידה. אין בעיה שלא נפטרת בנישואים. ראינו כבר גם בעיות פיזיות, חסרונות פיזיים, גם חסרונות נפשיים, גם רוחניים. הכוונה היא איזה בעיה נפטרת אוטומטיקלי, מה שנקרא באופן אוטומטי, ברגע שאתה מתחתן. הדבר היחידי שנפטר, שכרגע אתה נשוי כדת משה וישראל. כל השאר פתוח. כל השאר עומד לבחירתך החופשית. כל השאר נתון בעצם במבחן, כן, של הבגרות הנפשית שלך, של העבודה המוסרית שלך בתוך הזוגיות. זה הדבר היחידי. לפוקי או להוציא, להבדיל מן האשליה שתיארנו, שאדם חושב שאם נשואיו מיד הוא יהיה מושר. מיד הוא יהיה מושר. אז ראינו שהאושר בהחלט הוא מנת חלקו של האדם הנשוי, אבל הוא פרי עמל גדול. אני לא אומר שאי אפשר לטעום משהו מן האושר הזה כבר בראשית הנישואין. אם אדם שולח אס-אמס לאשתו ואומר לה, בוקר טוב יקירתי, הוא ודאי מרגיש אושר, מעצם העובדה שהוא התגבר, כן? ושימח את אשתו, והתגובה של אשתו, תודה יקירי, זה ודאי אושר. ודאי אושר. אפשר להרגיש, כן? בפעולות כאלו של מחוות קטנות. אבל להשריש את ההנהגה הטובה בתוך הזוגיות, את העין הטובה, את הרוח הטובה, לא רק המעשה חד פעמי שאדם עושה מתוך איזה רוח נדיבה שתקפה אותו בגלל שהוא הבין איזה סוגיה בתוספות, איזה פירוש יפה בתוספות, או איזה הבין את רשי לעומקו, אלא כהנהגה קבועה בתוך הזוגיות, זה דבר שהוא אורך זמן. אני חוזר ומדגיש, למרות שאפשר לטעום טעם נפלא, אפילו בראשית הנישואין, בתור מחוות מזדמנות פה ושם. ולהגיע לקניין המידות שהם הם מחוללות את האושר בנישואין, מידת הענווה, אהבה, חסד וכן הלאה, זה דבר שאורך זמן. ולכן, אנחנו עוזרים וקובעים. הדבר היחידי שנפטר במהירות, כלומר, נפטר בקביעות, זה העובדה שכרגע אני לא רווק, אני נשוי. אבל מה יהיה טבעו של עובר זה? מה יהיה טבעם של נישואים אלו? ימים יגיד. בעל התעלל, חוגר, קים, פתח. זה המשמעות הפשוטה של דבריו פה. אני חוזר לזה. לאמיתו של דבר, הבעיה היחידה המוצאת פתרונה על ידי הנישואין, היא בעיית הרווקות. אמת. בעיה זו אינה פעוטת ערך, שכן האדם הבודד אינו מסוגל להתמודד עם האתגרים האמיתיים של החיים בכוחות עצמו. כלומר, עצם עובדה שכרגע אתה לא רווק, זה נותן לך פוטנציאל לפתור את בעיית הבעיות, והיא לא טוב להיות האדם לבדו. ראינו שלא טוב שווה רע. כן? ראינו למה זה רע. במובן המוסרי, למה זה רע. ודאי, אדם נשוי, כרגע יש לו אפשרות לזכות באמת בשלמות. יש לו אפשרות לכשירצה, לכשיבחר בדבר, לכשיבין את המשימה. זה דבר כשלעצמו מאוד גדול. האדם בודד אינו מסוגל להתמודד עם האתגרים האמיתיים של החיים בכוחות עצמו. אדם בודד. טובים השניים בני אחד. אנחנו מאוד מאוד זקוקים לחברותה. אם אדם, כן, בכל מקרה, גם אדם לא נשוי, תמיד מחפש חבר. מחפש חבר, מחפש קרבה, מחפש ידידות. האדם לבדו מרגיש חסר, או מרגיש שהוא חצי. אז תמיד הוא מחפש השלמות. יש אדם שחפש את השלמות באוכל. מה שנקרא, בתניהם אלוהיהם. כלשונו של בעל חובות הלבבות. בתניהם אלוהיהם. כלומר, יש אדם שהאוכל הוא הידיד שלו. הוא מעניק לו את התחושה של היציאה מן הבדידות, את החוויה הסוחפת, כן? של העונג, של המאכל וכן הלאה. יש אדם שהחבר שלו זה כסף. הכסף, המגע עם הכסף, הוא גורם לו הרגשה של ביטחון, של השלמה. הכסף יענה את הכל. הוא חושב שהכסף יענה את כל צרכיו, למרות שאדם צריך לדברים הרבה יותר מהותיים מאשר כסף. אבל יש לו איזה מין אשליה. זאת אומרת, כל אדם מחפש השלמה. אין אם זה השלמה של אוכל, יש השלמה של כסף, יש כל מיני השלמות אחרות, יש השלמות שהן יותר נעלות, כדוגמת אדם שמחפש חבר. אפילו שזה לא אישה, אבל הוא מחפש חבר בישיבה. הוא רווק, אבל יש לו חבר בישיבה. כולנו מחפשים חברים. כל אחד מאיתנו, את הצורך שלו באישה, מבטא היום, כן? כמובן, מבטא את זה בחברויות אחרות. חברויות אחרות. גם תשימו לב שאדם שמתחתן הרבה פעמים, זה בעל חשבון, זה, הייתי אומר, מחליש את מרכז הכובד של חברויות אחרות. לא רק בגלל שהוא טרוד ואשתו לא נותן לצאת מהבית. הוא מבין שעיקר עבודה זה פה. עיקר עבודה זה בתוך הבית. יש לו חברים, ודאי, בעבודה וכו', אבל המשקל הוא אחר לגמרי. הוא כבר לא מחפש את ההשלמה על החברים שהם מחוץ לזוגיות. הוא מבין שזה העניין עם האישה. פה הוא נבחן. בזאת, תיבחנו, בזה הוא נבחן, ואז מלא כל מיני אשליות שהיו לו, שהחברות והרגשת הבדידות ייפטר, אם הוא יישב וחברו ויצפה בתוכנית גמר, במשחק גמר, כזה או אחר, הוא מגור, זה לא זה. זה לא זה. זה לא זה. לא זו השלמות שאותה חיפשתי. כמובן שתמיד אשמח לפגוש אותך ולגיד לך בוקר טוב, ערב טוב, לשלוח השנה טובה, אפילו להיפגש אותך קצת ולשתות איזה כוס קפה ביחד, אבל זה כבר לא מרכז הכובד. לא בזה תושג השלמות. שלמות הושג, ראה חיים האישה אשר אהבת. זה אחת המסקנות היותר בוגרות אחרי הנישואין. כשאדם יחס לתוך ביתו ועומד על טיב האתגר הזוגי, ומבין שפה הדבר האמיתי מתרחש, פה, בתוך הזוגי. אשרי מי שמבין את זה כמה שיותר מהר. יש כאלו שממשיכים להשלות את עצמם וחושבים שחברת הרווקים, כן, היא הדבר שיפתור את בעייתם, אבל לא היא, לא זה הפתרון, לא זו הפתרון, לא פה תהיה המרגעה, לא. אז כמובן, אמת, בעיה זו אינה פעוטת ערך של הרווקות, שכן האדם הבודד אינו מסוגל להתמודד עם האתגרים האמיתיים של החיים בכוחות עצמו. אולם, הניסויים כשלעצמן אינם מספקים שום פתרון שורשי. מילה לא יפה, ביטוי הזה, תמיד ההקשר הוא קשה. אז הכוונה היא פתרון שורשי, או מיידי. הניסויים לא נותנים פתרון שורשי מיידי, לא או מיידי, שורשי מיידי. כן? לא נותנים פתרון שורשי מיידי. ממש, ודאי וודאי שלא. צריך לעמול. צריך לעמול. הם פשוט בונים את המסגרת, כמו שאמרנו פעם שעברה, הם בעצם נותנים את המסגרת שבתוכה נוכל לגרום את האושר, או להוליד את האושר. הם בונים את המסגרת הטובה ביותר להתמודדות עם בעיות החיים. הכל נמצא כאן, בתוך הזוגיות. אין לך בתוך הזוגיות, כן? אין לך, הייתי אומר, הזדמנות בתוך הזוגיות שחסרה לך כדי להיות מאושר. אז צריך להגדיר מה זה אושר קודם כל. צריך להגדיר. יגיד לך אדם, להיות מאושר זה לא להיות אחרי. לא לתת אמון. לא להשקיע על טובת הזולת. אם נגיע למסקנה שלהיות מאושר זה כל אלו, אז להתחתן זה הטעות הכי גדולה. הכי גדולה. השאלה מה זה אושר? יש אדם שיגיד לך שלהיות מאושר זה לעשות מה שבא לי. אז ודאי שנישואין זה לא הפתרון. אולי פה באמת להגיד, אפשר להגיד שזה הפתרון הסופי חלילה. כן, אולי באמת, אז אפשר להגיד את זה. אבל פה הפתרון שמדובר עליו כאן, הפתרון השורשי לשאלת העושר של האדם, שהיא תמיד נעוצה בתיקון המידות, כן? ודאי וודאי שהיא תלויה בנישואין. ודאי וודאי שהיא תלויה בנישואין. למה הדבר דומה? כן? יש חייל שהוא, אני יודע, כף למד, כושר לקוי, הוא עושה תירונות של שבוע ימים, אפילו נשק אסור לו להחזיק, והוא נמצא כל יום בבית, כן? זה בסדר אגב, צריך גם חיילים כאלו. הצבא צריך גם את סוג החיילים האלו. זה מאוד נחמד, אבל במסגרת הזו לא יושגו. לא יושגו ההישגים שמושגים אצל אדם שהוא ביחידה קרבית. וגם ביחידות קרביות יש יחידות יותר ויותר. ככל שמעריכת, ככל שמקום שבו אתה נמצא יותר תובעני, כך אתה מתעלה יותר. מתעלה יותר. אולי הדוגמה היא לא מושלמת, אבל הרעיון הוא מובן, כן? של הצבא. עכשיו, אם באמת מבחינתי אתגר החיים או העושר הוא תלוי בהיותי אגואיסט, אז נישואין זה לא הפתרון. הפוך, זו הבעיה. אבל אם העושר תלוי לפי אותה מידה שאני משיג את מידת הענווה, מידת החסד, אז זוגיות זה הפתרון, השורשי. כן. הנישואים של עצמם אינם מספקים שום פתרון שורשי מיידי. הם פשוט בונים את המסגרת הטובה ביותר להתמודדות עם בעיות החיים. כן. שאלה? לא. אם החיים מציבים בפנינו קשיים, אין אנו צריכים להיות מופתעים. על מה מדבר כאן? האדם בדרך כלל, שהוא פוגש מציאות של קושי, מה הוא נוטה לעשות?
לברוח.
זאת אומרת, האדם מרגיש, מפרש קושי, כן? איפה שקשה, כאילו, זה לא נכון. אם קשה, סימן שזה לא נכון. זה כמובן תפיסה נהנתנית. הנהנתנות לא מסוגלת לסבול מצב של חוסר נוחות. מפסידי הזריזות. אומר המסיעת ישרים, מה מפסידי הזריזות? בקשת התענוגים והמנוחה. זאת אומרת, הזריזות היא תלויה. כלומר, אתה רוצה להיות זריז? אם אתה רוצה להיות זריז, אל תחפש לתענוגות. אם אתה מחפש לתענוגות, לא תוכל להיות זריז, כי זריזות היא נחוצה תמיד איפה, במקום שיש קושי. אבל הנטייה התרבותית, מי פחות, מי יותר, הנטייה התרבותית, העכשווית, היא טוענת שדבר קשה הוא לא דבר נכון. ואם אני אנוס לעשות את הדבר הקשה, מכל מיני סיבות, אני לא אמור להיות שמח. על זה שאני עושה דבר קשה. אני אמור לצפות שהעבודה כבר תיגמר, שהשבוע כבר ייגמר, שכבר יצא לחופש. כלומר, אני תמיד מסתכל על הקושי של, כעל דבר שצריך לחצות אותו. כתינוק הבורח מבית הספר. שומעים את הצלצול של הפעמון, ורצים למגרש הכדורסל. אוף, השיעור הזה. אוף, הלימודים האלו. אוף, המורה הזה. כלומר, הקושי נתפס כבדיעבד. והעונג הוא התכליתי. אם הייתי יכול לקבל את המשכורת מבלי לנקוף אצבע, כן? הייתי בוחר בזה. הייתי אולי בוחר בזה. פעם שאלו אחד, פעם אחד אמר, דע לך, מעולם לא עבדתי אפילו יום אחד בחיי. שאלו אותו, איך אתה מתפרנס? איך אתה מתפרנס? אומר, עבדתי בלילות. על פחות הוא עבד, גם לעבוד בלילה זה עבודה נכון, לפעמים עבודה יותר קשה, כן? אבל לפחות הוא עובד. אבל הנטייה להתייחס לקושי כאל דבר שצריך למעט בו עוד כמה שאפשר, כן? העבודה היא חיינו, אבל לא בשבילנו. לך אל נמלה הצל, ראה דרכיה, ושב בצל. מה קרה, הכל בסדר? לא. כן? זו מסקנה בעתית. כן, בבקשה, אור. איפה?
ראשית, כל העניין של העבודה
הגיע
אלינו על ידי
נכון,
עונש.
נכון, נכון, נכון. נכון מאוד. נכון. זאת אומרת, העמל, קודם כל, אני מקווה שזה הובן, כן? זאת אומרת, אומר אור בצדק, הרי כל הנושא של העבודה והעמל הוא בעצם עונש. מה שנקרא מס שעל בני אדם לשלם. מס, כן? על עבירה, על חטא. איפה נוצר העמל? מתי נוצר עמל בעצם? במקום שיש פער בין הרצוי והמצוי. חטא אדם הראשון גרם להתרחקות היבשות. אם שתי יבשות בעבר היו מחוברות, נגיד יבשת אפריקה ואמריקה היו מחוברות, כתוצאה מכל מיני תהליכים סיסמולוגיים, היבשות האלה, מה קרה להם? נפרדו. עכשיו, כדי לגשר על הפער שביניהם, כבר צריך איזשהו אמצעי מעבר, תעבורה. זה יכול להיות ספינה, זה יכול להיות מטוס וכו' וכו'. כאשר היבשות היו מחוברות, כל מה שצריך לעשות זה להרים רגל ולעבור ליבשת הסמוכה. זה משל. מה גרם חטא אדם הראשון? ניתוק היבשות. איזה יבשת? יבשת השכל והרצון, יבשת הגוף והנשמה. כלומר, שתי היבשות האלו, שתי העולמות האלו, הם בעצם נפרדו. והמרחק ביניהם נהפך מרחק מאוד מאוד גדול. מה מגשר על המרחק הזה? העמל. תשימו לב, כל עמל שאנחנו עושים, הוא תמיד מגשר בין רצוי ומצוי. שימו לב לזה. כן, אם הרצוי זה מזכורת חודשית, אני צריך לעמול חודש ימים כדי להביא מזכורת הביתה. כן, אם העמל, או אם הרצוי זה להבין סוגיה בגמרא, מהו העמל? להבין היטב מה אומרים החכמים. וזה קשה. לפעמים אפשר ללמוד סוגיה אחת במשך שבועיים וחצי, שלושה שבועות. מבוקר וכמעט עד ערב, מי שלומד שלושה סדרים, כן? שלושה סדרים, הוא שובר את הראש על הסוגיה הזו. זה יכול להימשך שלושה, ארבעה שבועות. שימו לב איזה עמל נדרש כדי לגשר בין הרצוי למצוי. מהו הרצוי? נשמתי רוצה לדעת הסוגיה. כל אחד יודע שהוא נכנס לבית המדרש, ודאי שנשמתו רוצה לדעת התורה הזו, את הסוגיה הזו. אבל מה המצוי? ראש קלבסה. מה לעשות? מה לעשות? איפה בדיוק היינו כל השנים האלו, לפני שחזרנו בתשובה? על מה הרבה, על מה עבד הראש שלנו? על איקס, איגול, איקס, אני יודע, לא טוב, טוטו, פוטו. זה לא פשוט, זה לא פשוט. וגם אם היה לנו קצת, עסקנו בדברים כאלה אחרים, בשכל של חולין. אבל שכל של תלמוד זה משהו אחר לגמרי. אז תראו איזה עמל נדרש כדי לעמל את המחשבה, את הראש. אז זה פער, פער גדול, פער גדול. כן, בבקשה.
זה נקודת אמת, להרגיש לא נכון שקשה.
להרגיש קשה כן, אבל להרגיש לא נכון, זה לא, להרגיש שלא, אתה אומר, מצד זה, מכיוון שהאדם מרגיש מצד נשמתו, שהמציאות הייתה אחרת לגמרי, כן, לפני החטא לא היה בכלל עמל, אדם מתגעגע למצב של לפני החטא, ככה אתה רוצה לומר, זה יפה מאוד, זה לימוד זכות שיש לו בסיס, יש לו בהחלט בסיס, נכון, זה יפה. כל עצם שואף למנוחה או לתנועה, מה אתם אומרים? כל עצם שואף למנוחה או לתנועה. מה? זו מחלוקת. אתה יכול להסתכל על זה. אם אתה, אפשר להסתכל על זה, כל עצם שואף למנוחה. כן? שואף למנוחה. אם, כן? כל עצם שואף למנוחה, בסופו של דבר, באיזה שלב הוא יעמוד. אלא אם כן לא יהיה לו, אם יהיה מצב של אפס חיכוך, הוא לא יהיה במנוחה לעולם. אז אפשר להגיד, כל עצם שואף למנוחה, מצד מה שאנחנו רואים בעינינו, שדברים בסופו של דבר נחים בשלב מסוים. אפשר להגיד מצד שני שכל עצם שואף לתנועה. אלא מה? בגלל החיכוך הוא נעצר. האם זה דברים שהם סותרים או משלימים זה את זה? זה משלים זה את זה. למה? כל עצם שואף למנוחה מצד מה שאמרת. מצד המצב של אדם הראשון תרם אחרת. זה מנוחה. אבל כל עצם שואף למנוחה מצד מה? לתנועה מצד מה? מצד העמל. מצד העמל אנחנו נמצאים בתנועה בלתי פוסקת כדי להגיע לאותו מצב מנוחה. וזה בדיוק היחס בין ששת הימים ויום שבת. ששת ימים תעבוד. לפי אור החיים הקדוש, לא שזה רשות לעבוד, אלא צריך לעבוד. הוא מתכוון על התנועה העולמית לקראת השלמה. העולם הזה, מצד החסרון המוטבע בו, הוא שואף להתקדמות תמידית. ביום השבת, אנחנו תואמים מעין עולם הבא. מצב של מנוחה. Okay? לא תעשה כל מלאכה. והמלאכות, הן בעצם הפעולות שגורמות להשלמה, נכון? מלאכת בונה, מלאכת תופר, מלאכת זורע, 10 מלאכות הפת. כל המלאכות, הן בעצם מלאכות שמוציאות את האדם מן התוהו אל ההשלמה. אז לא תעשה כל מלאכה, כי עכשיו תכונת המנוחה היא קיימת, שוררת בעולם, לכן לא תעשה שום מנוחה. למידו של דבר, אמת הדבר. אדם אכן שואף למנוחה מצד שורשו, אבל הוא לא מבין שהעולם הזה זה לא פיקניק, ובעולם הזה אנחנו נמצאים במקום של חסרון. מכל מקום, נחזור מעט להבחנה הזאת, שהיא מאוד נכונה, בעולם הזה, אם החיים מציבים בפנינו קשיים, אין אנו צריכים להיות מופתעים. או מילים אחרות, Welcome to the club. ברוך הבא למועדון, אדם לעמל יולד. יש ביטוי בחזל, כשאתה הולך בעיר, אתה צריך גם ללכת בנימוסים שלה. הלך בקרתה, הלך בנימוסה. ברומא תהיה רומאי. זה המקבילה העכשווית של העניין. כן? מה הכוונה? כל מקום שאתה הולך, אתה צריך להכיר את החוקים שלו. אם עכשיו אתה נמצא בחורף, לא תתכן שתלך בגופיה. או בבגד קל. כי אם תלך בבגד קל, אלא אם כן אתה דני שחתון, כן? תלך בבגד קל, אתה יכול להצטנן. יכול להצטנן. ליפול עם משכב, כולם חולים אצל צינה, ואתה מזיק לעצמך בחוסר אחריות. עכשיו אתה באת בגבולו של החורף. מכיוון שבאת בגבולו, אתה צריך ללמוד את חוקיו. אם אתה לא תלמד את חוקיו, אתה עשוי להינזק. זה נכון לגבי כל דבר ודבר. אתה יכנס לבית המדרש, יש בחוקים. 48 דרכים התורה נקנית. אתה רוצה לקנות, אני יודע מה, אתה רוצה לקנות חוכמה אקדמית? אתה לא צריך את 48 דרכים. ממש ממש לא. לא צריך פלפול לתלמידים, ולא צריך עריכת שפתיים, ולא צריך ביטחון בשם, ולא צריך שמחה, לא צריך בכלל להיות מוסרי. אתה יכול להיות מה שאתה רוצה. רק תבוא עם שכל וזה עיקר. זה בסדר גמור. אבל אתה בא לבית המדרש, 48 דרכים התורה נקנית. 48 דרכים. שמיעת האוזן, עריכת שפתיים, פלפול לתלמידים, מיעוט התענוגות, וכו' וכו', מנוחה, שמחה, ביטחון, יישוב, כמה דברים. כי אתה הולך לקנות משהו קדוש, התנאים הם אחרים לגמרי. אתה הולך לאוניברסיטה, אין שום בעיה, אתה גם יכול לבוא לאוניברסיטה מחובק עם החברה שלך, הכל בסדר, שחק לה בשערות, יכולים לשבת אחד ליד השני, הכל בסדר, אתה תהיה פיזיקאי נהדר, לא תהיה שום בעיה. זה בכלל לא מפריע, זה לא עומד בסתירה מהותית עם חוכמת החולין, אתם מבינים? אבל כשאתה בא ללמוד תורה, במיוחד שאתה רוצה להיפגש עם הקודש שבתורה, אנחנו חייבים פה גם תנאים פיזיים, גם תנאים מוסריים, גם תנאים רוחניים, אחרת לא תוכל להבין שום דבר מקדושת התורה. אתה תלמד תורה, אבל אתה תלמד אותה כמו תורה יבשה, כמו חוכמה חיצונית. לא רק שהיא לא תקדש אותך, היא יכולה אפילו לטפח בך מידות רעות, גאווה וכו' וכו' וכו'. אז זה תנאים אחרים לגמרי. כל מקום יש לו את הנימוסים שלו. הלך בקרתה, הלך בנימוסה. אל תהיה יושב בין העומדים, ולא עומד בין היושבים, ולא אבל בין השמחים, ולא שמח בין האבלים. כל דבר יש לו את התנאים שלו, כדי שנשיג את הדבר במלאות, בשלימות. אז אם החיים מציבים מפנינו קשיים, איננו צריכים להיות מופתעים. אגב, למה הם מציבים מפנינו קשיים? למה הם מציבים מפנינו קשיים? מה? מה? כדי שנתפתח ונתקדם. כן? כדי שנתפתח ונתקדם. יפה. כלומר, הקשיים מתייצבים בפנינו, אם מותר לי רגע בצורה תיאטרלית להדגים לכם את זה, הקשיים מתייצבים בפנינו, כאילו הם מתחננים ואומרים, תקן אותי. תקן אותי. כן? כאילו הסוגיה הלא פתורה של הגמרא, היא עומדת לפניי ואומרת לי, תתמודד איתי. תתקן אותי. כי כל שלמות העולם תלויה בזה. כלומר, הקושי הוא חומר הגלם. מי הוא האומן? האדם. אנחנו אמנים. יש לנו כישרון בלתי רגיל לקחת חומר גלם, שנקרא קושי, ולאבד אותו באמצעות הבנה בוגרת של אדם לעמל יולד. כלומר, כל הקשיים זה חומרי גלם, שלמעשה, אם הם לא מעובדים, הקשיים, למה הם נפחים? למה קושי לא מעובד נפח? מה? מחסום, מה עוד? קושי לא מובד, למה הוא נפח? לרע! הרע בעצם, הוא יונק את כוחו מחומרי גלם לא מובדים. תחשבו, אדם אוכל. לא לועס את האוכל כמו שצריך. האוכל נח לו בתוך הקיבה, לא מובד. מה קורה? הוא יכול לקבל זיהום. זה יכול להיות בעיה רצינית מאוד. כל דבר שלא מובד, שלא עובר תהליכים של עיכול ועיבוד, הוא בעצם נפח לרע. ומצבי החיים שאנחנו עוסקים בהם, אנחנו צריכים להכניס אותם לאיזשהו פס יצור של עיבוד ותעשייה. עיבוד שכלי, עיבוד רגשי. ואז להפוך, יש פוטנציאל חבוי בתוך האתגר. בתוך הקושי יש פוטנציאל חבוי. יש כוח, יש המערה אלוקית. ברגע שאני מאבד את המצב הגולמי, אני זוכה לקרבת אלוקים. אבל אם אתה לא מאבד את זה, הדבר הזה נהפך לרע. זוגיות לא מעובדת. זוגיות זה קושי. זוגיות לא מעובדת, זה נהפך לרע. נהפך לרע. למחלוקות, סכסוכים קשים, מריבות בלתי פוסקות, נהפך לרע. אם אתה לא מאבד את האישה, אם אתה לא מאבד את האתגר הזה של אותו דמות שהיא שונה ממך, אם האישה לא מאבדת את האיש, אותו טיפוס ששונה ממנה כל כך, אם אנחנו לא רואים את זה כעמל מבורך, אלא כמה לי ולצרה הזאת, חומר הגלם הזה מתהפך לצרה צורה. ודיברנו על זה כבר מקודם בעריכות, אלא אשליות וכן הלאה. אז הקשיים מתייצבים לפני האדם, אני שומע פה את ה... כן? מתחננים, מתייצבים, תקן אותי, רומם אותי, ברר אותי, גלה את האלוקות שנמצאת בתוכי. כאילו אנחנו מחויבים כלפי המציאות, וכי למי באים כדי שיתקן? למי באים? את מי האבן מחפשת? להיות מתחת לראש של מי? של יעקב, הנה. לא מתחת לראש, אני יודע מה, של אני יודע מה. כן? מתחת לראש של יעקב, הנה. כי יעקב, הנה, הוא אלוף בלקחת חומרי גלם מתוך המציאות, גם אם חומר הגלם זה אבן ודומם, אבן ודומם, ולעשות בו שימוש לקדושה, כן? וישם את האבן למרשותיו, ויקח מאבני המקום, וישם את האבן מרשותיו. בתחילה כתוב אבנים, ובסוף כתוב אבן. מלמד שכל האבנים היו רבות ביניהן, וכל אחת אומרת, עליי יניח צדיק את ראשו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חיבר אותם ועשה אותם אחת. אבל האבנים מתאבות בעצם להתקן על ידי שימוש יעקב אבינו. כי האבן בפני עצמה היא חומר גלם, אבל למה היא משמשת? למה היא נבראה? ככל שהיא מוצאת את שיוכה במובן עמוק וקרוב יותר לקדושה, כך התיקון שלה בעל מקומו בשלו. Okay. כך אומר מסיעת ישרים, והוא העניין באבני המקום שלקח יעקב ושם רשותיו. אמרו חז"ל שהיו מריבות האבנים ביניהם, וכל אחת אומרת על ארץ ירשו. כן? מה עשה הקדוש ברוך הוא לקח ושם אחת? והוא מה שנאמר בעניין האור, שנאמר אור צדיקים ישמח, כיוון שראה אור שנברא לצדיקים, שמח. אז מבינים לנו גם את הדוגמה של אבן, שזה דומם, וגם את הדוגמה של אור, שזה משהו מאוד רוחני. שתי הבריות האלו, שההבדל ביניהם הוא הבדל תהומי, אחד זה אבן דוממת והשני זה אור, שניהם באים לשלמותם דווקא על ידי זה שמתייצבים לפני האדם השלם, שיודע איך להשתמש בכל דבר ודבר, לקשר אותו לשורשו, לייעודו, לשימושו הנכון. זה האתגר שניצב בפנינו. כן? כן, בבקשה, יובל. דיברנו על זה בעריכות, הרי. דיברנו בעריכות. את זוכר שדיברנו על עניין של שלמות פיזיות, נפשיות ורוחניות? מחוץ לזוגיות חסרה הדרישה. דיברנו מקודם על סוגי חיילים. חייל שבשעה 5 יוצא כל יום הביתה, אין סיכוי שמידע את עצמו, הוא יגזור על עצמו שעתיים נוספות בבסיס. ומכיוון שהוא לא יגזור על עצמו שעתיים נוספות בסיס, הוא לא יגיע למידת האיפוק, סבלנות, ויתור וכו' וכו'. ברווקות זה עבודה בין 8-5. אתה מבין? זה הכל. אני מאחל לך לחזור הביתה אחרי יום לימודים ולפגוש את אשתך, ותבין מה זאת אומרת שעובדים מעבר ל-5 אחר הצהריים. אגב, גם כשאתה לא בבית, אתה עובד. כי יש מי שמצפה. לתשומת הלב שלך, להתייחסות שלך. הדבר דומה מאוד, אגב, גם אחרי שאדם נשוי, הוא עדיין לא מבין מה זה אחריות בצורה שלמה. מתי הוא מתחיל להרגיש מה זה אחריות? כשנולד לו ילד. זה עוד אחריות. כשנולד הילד השני, זה עוד אחריות. זאת אומרת, הרף של האחריות ושל העמל, הוא עולה מתקופה לתקופה בחיי הזוגיות. מרווקות לנישואין, משבע ברכות לאחרי שבע ברכות? מאחרי שבע ברכות שנה ראשונה כולה? שנה ראשונה יש ילד. עכשיו אתה אב לאישה שבעצם מרכז תשומת הלב שלה זה הילד, וזה אתגר עצום בשביל הגבר, לחיות חיי זוגיות מכובדים כאשר תשומת הלב של אשתו נודדת ממנו אל התינוק. זה עוד אתגר? יש את האתגר הזוגי של תקופת הנישואים, של תקופת ההיריון, סליחה, שזה 9 חודשים שהם אתגר ייחודי בפני עצמו. יש אתגר הורמונלי, שהאישה נמצאת במצבים הורמונליים כאלה ואחרים. יש המון אתגרים, חזגים. ואתה, זה שירות חובה של 50 שנה. 55 שנה. כן. אז אמרנו כבר, מה עושים אלו שלא רוצים לעבוד בזוגיות? מה עושים? הם יוצרים מצבים של סטטוס קוו. כלומר, הסכמים בבחינת הד, הד הגל הזה ועדה המצבה. אתה לא תעבור אליי ואני לא אעבור אליך. קוראים לזה שלום קר. בעצם, אנחנו לא מאפשרים חיכוכי בירור. אלא אנחנו מתחילים לחיות החיים במקביל. אני טלוויזיה בחדר שלי, את טלוויזיה בסלון, כל אחד עוסק בשלו. מדי פעם יש הצטלבויות במקומות שלשניהם כדאי ומשתלם להיפגש. אבל כל אזורי החיכוך שהיום מורים לברר את המידות, זה לא נמצא. זה נקרא לעקר את הנישואים למשמעות שלהם. לעקר. או כמו חייל במקרה שאמרנו, שהוא עושה את האפזצתה, קודם הוא בודק את השטח מנקי מ-FFS, לראות שאין סלע, אחרי זה ככה יורד לאט לאט עם המרפק, ואש, אש, כן? אז הוא עושה אפזצתה. הוא אפילו בחיל קרבי. אבל הוא יודע להסתדר יופי יופי. תמיד השיער שלו מסודר, תמיד הדגמר מצוחצח, והוא יש לו נעליים אדומות. הוא מסתדר. מסתדר. צנחן ג'ובניק. פעם היה זה מישהו עם נעליים אדומות. ככה נעליים אדומות וזה. איפה אתה משרת? אני בצנחנים. איפה בצנחנים? והוא בצנחנים? אני בצפון, בצפון. איפה בצפון? שם, באזור חיפה. איפה באזור חיפה? בטירה, בטירה. מה בטירה? במחלקת מזון. כן. מחלקת מזון. בעיה מחלקת מזון? כל טוב יפה, כמה אני לא הייתי זה חייל קרבי גדול בצבא. כולנו נמם נגד מאמץ. כן? מה כבר הייתי? אבל בכל זאת, בטירה, בטירה, מחלקת מזון. נחמד. כן. בסדר. תמיד הבעיה, יובל. תמיד הבעיה. קשה להבין את מה שאני אומר עד שלא מתחתנים. קשה להבין את מה שאני אומר עד שלא מתחתנים. זה לא... צריך להיות נשוי, צריך להיות נשוי. צריך להיות נשוי. כן, כן.
איך מגיעים יותר מוכנים לחומרי הגלם בחיים?
יש לך הזדמנות בכל יום. חומרי הגלם כל הזמן. כל הזמן. כן? בתוך המציאות החברתית יש המון חומרי גלם. וגם פה כדאי לשים אלה לא להשתמט מהם. יש נטייה לברוח מחומרי הגלם האלו. חומרי גלם חברתיים. אתגר חברתי, חברות הנודניק, חבר לחדר לא נוח ולא נעים, זה הכל אתגרים. הנטייה היא בדרך כלל לברוח, זה מה שאנחנו רואים פה. כן? לחפש את המצבים הנוחים, את זה שמבין אותי, את זה שהוא נעים לי, המראה שלו נעים לי, האופי שלו נעים לי. אנחנו מחפשים את המקומות הנוחים ונמנעים מהמעל. אנחנו לא מתקדמים בצורה כזו. ההכנה היא בשתי רמות. קודם כל, ההכנה של המודעות. ללמוד את היסוד של אדם לעמל יולד. זו הכנה הכרתית. והדבר השני הוא עצם ההתמודדות בפועל. הכנה הכרתית והתמודדות בפועל. אין המדרש עיקר, אלא המעשה. כן? אלו שתי השלבים. צריך הכנה הכרתית, כי אם אדם לא מבין את חשיבות העמל, אין שום סיכוי שרוצה להתמודד. לא רק שהוא לא רוצה להתמודד, הוא חושב שההתמודדות, כן, זה להיות פרייר. אם אפשר לעשות דברים בצורה קלה, למה לחפש את האופן הקשה? לכן ההכרה היא מאוד חשובה. כן? להוציא את האדם הבערות והטיפשות הזו של חיפוש התענוגות והבריחה מניסיונות. אחרי שאנחנו מבינים את הדבר הזה, אז אנחנו אוהבים את העמל. להיות קרוב לעמל ולהיות רחוק מבטלה. להיות קרוב לעמל. אדם שהוא קרוב לעמל, בהזדמנות זו, אפרופו בחירות, אנחנו רואים אנשים, כן, במיוחד בבית היהודי, תשימו לב, זה לא תעמולת בחירות חלילה, אבל אני אומר את זה באופן... מצד ה... בעין טובה, נאמר לזה כך. תראו כמה מתמודדים יש בבית היהודי. 44 מתמודדים. זו המפלגה הכי, הכי פוריה מבחינת ההירתמות, או הייתי אומר, הרצון לשרת את המדינה. זה פלא פלאים. 44 מועמדים. אנשים מחפשים עמל. עכשיו תגידו, מחפשים כסף, מחפשים כיסא, חס ושלום. חד ושלום. זה לא אנשים שאנחנו מכירים אותם שם, בעיתונים, אלו שהמתמודדים שמופיעים בעלוני השבוע. לא, לא. אלו אנשים שלא מחפשים ג'וב. אלו אנשים שמחפשים עמל. מי מאיתנו מוכן ללכת למקומות כאלו? טוב, אז תגידו, אנחנו לא מתאימים, לא מוכשרים. יכול להיות שגם הם יכולים לחשוב על עצמם כך. אבל האחריות הציבורית, המוכנות להיכנס לתוך האוקיינוס האדיר הזה של צורכי ציבור, זה דבר גדול. אלו אנשים שחונכו על עמל. עמל. פלא פלאים. זה דבר גדול. עכשיו צריך לשאול את עצמך, מה איתך? כשאתה קורא בידיעון, שיש שבע ברכות פה, שיש ברית מילה שם, שיש שלום זכר פה, ואתה השכן, אתה גר 20 מטר מאותו אדם. אתה גם חבר שלו ביום יום. אם בשעה 8:30, אתה תצא מהבית ותלך לשלום זכר, תלך להגיד כמה משניות וכמה פסקי זוהר, כמה פסקאות של זוהר, או שאתה תישאר בבית, תשתה את כוס הקפה שלך. שאלה. אגב, אין מי שיגיד לך שאתה חייב דווקא. לא בטוח שאתה חייב. אתה חייב ללכת לשלום זכר? לא. תודעת העמל היא שפוסקת את ההלכה בעניין הזה. כמו שאתה מבין, שבעצם על ידי העמל הזה יש אפשרות להשלים גזרה מסוימת בחיים. כלומר, אני אלך לשלום זכר, והדבר יגרום לבעל השמחה, שמחה גדולה שהנה שכניו, זוכרים אותו לטובה, ובאים להשתתף בשמחתו. אם אתה מבין שבזה אתה משלים איזושהי גזרה בתוך המציאות החברתית, מחזק את הקשר בינך לבינו, משמח אותו, כן? מקדם את עצמך מבחינה מוסרית. אם אתה בתודעת עמל כזו, שבזה אתה עושה השלמה, אתה לא תימנע מן הלכת. ואם יש עוד שתי שלום זכר, אתה תתחיל בראשון, תבוא באמצע השני, ותגיע לסוף השלישי. ותגיד מזל טוב, ותתנצל בענווה, שהיית מאוד רוצה להיות, אבל לצערך אתה לא יכול לחלק את עצמך על שלוש מקומות. אני לא בא ואומר, אני גם לא אומר ש... אני עושה את זה, כן? אבל הכל לפי תודעת עמל. זה מאוד קשור לזה. כן. טוב, נעצור פה היום, נמשיך פעם הבאה, בעזרת השם.